Tabii ya.
הלימוד שלנו של רבי זאב העלה מבבל לארץ ישראל. רש"י אומר בכתובות שאחרי שהוא עלה מבבל לארץ ישראל, אז הוא שינה, השתנה לו שם התואר. עד אז קראו לו רב זעירא, וכשעלה לארץ ישראל קראו לו רבי זעירא. חכמי ארץ ישראל קוראים להם רבי. אז כיסליק רבי זעירא עלה לארץ ישראל אשכחי לרבי בנימין בר יפת, ויתי וכאמר משמד רבי יוחנן, נותנים מרדעת על חולי חמור בשבת. הפרק עוסק בדברים שאסור לבהמה לצאת איתם בשבת, שהם האדם יבוא לטלטל אותם כי הם נופלים מהבהמה, אבל דברים שהם צמודים לבהמה ולא מזיזים אותם, מותר לצאת איתם מרשות לרשות עם הבהמה. אז נותנים, מותר לשים מרדעת על גבי חמור, כי זה דבר שנשאר עליו ולא מורידים אותו. אמר לאישה, אמר לרבי זרע, נכון מאוד, יפה מאוד, אני גם מסכים לדין הזה. וכן תרגמה אריוך בבבל, גם אריוך שלמדתי בבבל, גם הוא אמר ככה. אריוך מנו שמואל, שמואל גם זה שמואל, והוא נהג ככה. רש"י אומר למה אריוך בקי בדינים, שופט כמלך השופט על הארץ, לשון מריח המלך. שמואל היה כמו מלך במשפט, אז לכן אמר לו כן, נכון, גם שמואל אמר ככה. זאת הגמרא, ורב נמי אמר, הרי גם רב אומר ככה, למה אתה נזכרת בשמואל? אלא שם דאב המסיים בה ואין תולים תזכר בשבת. זאת אומרת, הוא שמע שרבי יוחנן דייק, מרדת כן, אבל תרסקל לא, ותרסקל זה מחלוקת רב ושמואל, האם תולים או לא תולים. אז הוא אמר לו, נכון, בזה בדיוק ככה שמואל סובר. זאת אומרת, מצד אחד שמותר מרדת, מצד שני שאסור תרסקל, זה בדיוק דעת שמואל. אמר לו ישר, ולכן תרגם אריך בבבל, לעומת רב, שרב סובר ששניהם מותרים, גם רסקל וגם ברדה. כשהשירה של הקדושה הפנימית חיה בלב, היא מתורממת תמיד לחשוף לכל משפט פרטי את הצד המקורי שבקרבו, מפאת התכונה הרוחנית והמוסרית הנובעת מעמקי תורה ודעת השם ודרכיו. על כן הוא מתלבש תמיד עוז ושיר ומליצה, גם בהיותו עסוק בדברים הנראים חתוכים ויבשים. יש כאן סוגיה שמראה מרחיב עליה באורות התורה. אנחנו נפגשים עם ההלכות. הלכות הן משפטים פרטיים. מאוד דרים חתוכים, יבשים, פרטים. אבל כשיש בתוך האדם מעיין רוחני עשיר, שירה פנימית, קדושה גדולה, שחיה בתוך ליבו. והוא אדם מלא עושר, מלא רוחבות אופקים, מלא עולם רוחני מאוד גדול. אז גם כשהוא נפגש עם הלכות יבשות ומשפטים ודינים, אז הוא מתרומם, יש לו תביעה לרוממות, והוא מנסה לחשוף איך מאחורי כל דין פרטי יש איזה מעיין נעלם, יש איזה מקור, יש איזה תפיסת עולם רחבה יותר, איזושהי מגמה פנימית שעומדת מאחורי הדינים. מתאט, פאט פה זה צד, כתבי הרב הרבה פעמים פאט זה צד, כמו בפרשת מסעי, פאט צפון ופרשת תרומה. מפאט הכוונה מצד התכונה הרוחנית שנובעת ממקי תורה, אדם מלא רוחניות, מלא מוסריות. אז כשהוא מתגש עם פרטים, אז השירה שבקרבו מחפשת מה, איזה מעיין רוחני, איזה מקור גדול יש מאחורי הפרטים שנראים חתוכים ויבשים. ההבדל שבין ההכרה העליונה הזו גדול מאוד בין מצב למצב בחיי האדם. זאת אומרת, כמובן שההבדל, המצבים השונים של החיים משפיעים על כמה האדם מסוגל לראות בפרטים, בדינים היבשים, משהו יותר גדול, יותר עשיר, ומשתנה כמובן בתוך החיים האנושיים. ובמיוחד זה משתנה, יותר גדול מכל ההבדלים, וזה הרב קוק מאוד מעריך באורות התורה, פרק י"ג, מאוד בעוד מקומות, שזה הנושא המרכזי של ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בין המצב של הנפש הישראלית בשעה שהוא שרוי על אדמת נחר, שאז אף אם יהיה מרום ונעלה מאוד, אז אם אדם מאוד מאוד רוחני, מקודם כל לפי נטו לפי ערכו, יראו לו השקפות הפנימיות, שהן ערכי התורה הפנימיים, שמעבות לקצב הלכות רבות, כן צל של עניין. כלומר, גם בחוץ לארץ, גם אדם שהוא נטייה רוחנית מאוד חזקה, שהוא עוסק בעניינים השקפתיים פנימיים, בנושאים הערכיים, שמצד האמת הם השורשים, הם מעבות לכל הקצב, קצב הכוונה חיתוך של הלכות רבות, אבל זה יראה לו בחוץ לארץ כאין צל של עניין. זאת אומרת, זה לא נראה חי, זה לא באמת להתחבר לדבר אחד גדול. זה ההבדל היסודי, כך הרב כותב, בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, שבתורת ארץ חוץ לארץ, גם אם יש לפעמים נטיות רוחניות חזקות, הן מתקשות, הנטיות הרוחניות, לחבר בצורה מלאה, הרמונית, יפה, זורמת בין הרעיונות הכלליים של התורה, המגמות שלה, לבין ההלכות. זה נראה בסוף שני נושאים. דרשות יפות, אבל בסוף זה שני עולמות, עולם ההלכה ועולם האגדה. ואז אם אתה מביא איזה רעיון, הוא נראה כמו שאוב בכלי. לא חי ממקורו, זה לא נראה באמת המקור של הדין. זה נראה וורט יפה או הסברה יפה. כמו דבר מתורגם משפה לשפה. כשאתה עושה דבר מלאכותי, שהוא לא זורם, אז זה נקרא תרגום. תרגום זה יישום שהוא לא מקורי, שהוא לא הדבר הזה. אז זה לא אותו דבר. כן, אז בחוץ לארץ, כי הם מנסים לחבר הלכה והגדה, זה כמו, יוצא כמו דבר מתורגם. דבר כאילו שהוא לא טבעי, לא אורגינלי. אין לו את אותו עוז והחיים שהמקור בעצמו נושא אותו עליו. אז לכן, קודם כל, כל זה הקדמה לדרשה פה שהרב רוצה לומר, שזה שהגמרא פותחת בסליק רבי זרע, שהרבי זרע עלה, למה הגמרא מתחילה בסוגיה הזאת? כי הנושא שלנו, מאחורי הקלעים פה, זה הבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל היא, למרות שלכאורה נראה אותו דין, אתה עוסק באותם הלכות, אבל מאחורי הקלעים זה מעיין רוחני פנימי שמאפשר לראות באמונה, בעקרונות הרוחניים, לא רק וורט יפה, הערו ודרשות, אלא באמת המעיין, באמת השורשים הרוחניים, הזורמים, האמיתיים שמאחורי הדין. על כן במעמד אותה חליפה, חליפה שינוי, שינוי אדיר שבחיי רבי זירה, בעלותו אל מקום חפצו להר עד ישראל, מקום חשק לבבו, מקור נפשו וחייו, עסקנו בזה כבר, הנה התרוממו לו כל העניינים, אותם הלכות, כן.
הוא לא מפורש, תוצאת השינוי בעקבות איזה מקום חשק לבבו, מקור נפשו, זה בגלל שהוא כל כך קמה על זה, זה כל כך שינה אותה אישיות?
זה גם וגם. זה גם העובדה שזה ארץ ישראל, וגם לפי הקיצופים ארץ ישראל. זה נכון, שני הדברים ביחד. יתרמו לו כל עני. מה זה יתרמו לו כל עני? זאת אומרת, אותם הלכות שהוא כבר ידע אותם מבבל, מקבלות עכשיו פנים חדשות. אותו דין שהוא כבר מכיר אותו. אבל כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא נפגש איתו עכשיו במפגש מחודש. רוחו פותח בקרבו לחוש ולהאזין בהקשבה יותר בהירה בכל הלכה את תוכה הפנימי. עכשיו פתאום הוא שומע את התוך הפנימי שבהלכה. עמוק עמוק בלב, נכון ומלא רגש קדושת עוז ותפארת. יש איזה עומק נפשי חדש, עומק רוחני חדש, שמסוגל עכשיו לשמוע את אותם הלכות בצורה שונה. יש תשובה מעשה, חתם סופר כותב באיזשהו מקום, כותב תשובה לחכמי ארץ ישראל, שואל אותו שאלה, זה כותב תשובה. ואז הוא אומר, בסוף התשובה, זה מה שאני כותב עכשיו. ואני יודע שכשהמכתב יגיע לארץ ישראל, אז תהיה קדושת הארץ. אתם תמצאו בו דברים שאפילו אני לא חשבתי עליו. אתם תגלו דברים חדשים, מצד קדושת ארץ ישראל. זאת אותה תורה, כשהיא מגיעה לארץ ישראל, היא מקבלת פתאום ברכה מחודשת, זכות ארץ ישראל.
גם רבי נחמן כתב את כל התורות שלו מחדש, אחרי שהוא ביקר בארץ.
כן, הוא כתב מחדש הכל. עיני אוזניו, רבי זרע עצמו, כתרו שהוא צם. צם 100 תעניות כדי לשכוח את כל מה שהוא למד בחול. ככה כתוב. אז לשכוח זה לא לשכוח במובן הרגיל, אלא הכוונה לאפשר לעצמו קליטה מחודשת, לקלוט מחדש את כל התורה. 100 תעניות. עיני אוזניו שומעות הלכה. רבי זרע שומע הלכה, מתעצב את המשפט האמצעי. יש פה משהו ממוצע בין החובות של הצדק הטבעי והצדק האלוקי, בין חיובם המוסרים של האדם על בעלי חיים לחוס על חמד יקריר עליה אפילו בתקופת עמוס, ולרדת בשבילו מחוויון עוז רגשותיו הנישאים שמלאים ממלאים קרב וכליות מספיק קדושת יום שבת קודש, וכולו מנוחה וקדושה, כולו אומר כבוד, הסתכלות נפלאת עבודות לשם. הרב מסביר שההלכה הזאת של מרדעת, מרדעת על גבי חמור, זה בעצם לא סתם הלכה, אלא מאחורי הקלעים של ההלכה הזאת, בואו נראה לעומק. הנה, זו דוגמה למה זה תורת ארץ ישראל. יש פה הלכה. הלכה למעשה, מותר לשים מרדעת על גבי חמור בשבת. בואו נרד מאחורי הקלעים. מאחורי הקלעים יש פה בעצם מפגש בין שני ערכים. חמור, הגמרא אומרת, כמה מקומות, שהחמור הוא תמיד קר לו. אפילו בקיץ קר לו, אפילו בתמוז. תמיד הוא צריך שישימו עליו איזה... איזה סמיכה, איזה כיסוי על הגב, משהו לחמם אותו. אז מצד צער בעלי חיים, יש חוב מוסרי, צדק טבעי, לחוס על החמור, תשים לו מרדעת. מצד שני, יש צד של קדושת שבת, שזה הצד של הבן אדם, הבן אדם למקום, של הצד של קדושת יום השבת, שאולי זה יפגע בקדושת השבת, ואדם נמצא עכשיו ברגשות עצומים של... שיא קדושת יום השבת קודש, כולו מנוחה קדושה, כולו אומר כבוד, הכל רוחני. יש פה מתח בין שני ערכים. אז מאחורי הקלעים של ההלכה הזאת, צריך לראות מה עומד מאחורי, יש פה שני מעיינות, שני אוצרות רוח, שמפקים וצריכים לאט לאט לחבר ביניהם. ופה ההלכה הזאת היא מקצבת את המשפט האמצעי. אמצעי מצליחה למצוא את שביל האמצע. איך מצד אחד לשמור על קדושת שבת, ומצד שני לדאוג לצער בעלי חיים. אז מרדעת, כן, תרסקה, לא, משהו באמצע כזה. כמה מדויקת צריכה להיות ההכרעה שבין שני הצדדים. עכשיו זה לא סתם הלכה, זה בדיוק תורת ארץ ישראל, שמאחורי ההלכה אתה צריך לדייק, להכריע לא בין הלכות רק, אלא בין עולמות רוחניים, בין ערכים. מי חכם ויבין פשר דבר עד למדידת התוכן הפנימי, להביא חשבון בין מידת הצדק העיונית למידתה המעשית, להבחין בין הרווח שבא על ידי השפעת צדק מעשי. יש רווח מסוים, אתה עושה צדק מעשי, אתה עוזר לעשרה צער בעלי חיים, נותן מרדעת. מצד שני יש הפסד, יש חשבון, הפסד של חובה וגם רשות כזאת על החוג, על המעגל של ירידת המחשבה והתנסות הנפש של חומרון וקדוש. זה משפיע על הרוחניות, על הצד הרוחני, על הקדושת שבת. קדושת שבת זה המחשבות, זה התנסות הנפש, ברדתה על שפל עסקים נמוכים לפי מריתם. אתה מתעסק עם מרדעת של חמור בשבת, זה ירידה, חמור, זה חומר, זה דברים נמוכים. צריך פה הנהגה. אז רבי זרע אומר, באתי לארץ ישראל, ראיתי איך בארץ ישראל מצליחים ליישב בין שני הערכים האלה, או למצוא את מידת האמצע המדויקת בין שני ערכים. זהו משפט מלך. היכולת לחבר בין ערכים שונים וליישב ביניהם, בלי, לא להיות קיצוני, לא לפה ולא לפה, זה עוצמה מלכותית. מלך לא יכול להרשות לעצמו להיות שר. אין דבר כזה. אם ראש הממשלה מנסה להיות גם שר, בדרך כלל, או שהוא באותו רגע לא ראש הממשלה טוב, או שהוא שר לא טוב. זה לא עובד. אז כמה? כי הוא עכשיו מייצג זווית מסוימת. הוא לא יכול, צריך לייצג את כל הזוויות, לראות את כולם. אסור לו להיות שייך למשהו אחד. כן, המלך נותן חוק וקצב, נותן את ההוראה על פי יסוד מגמתי פנימי, המדוד ברוב עוזו, היכולת שלו למדוד בעוצמה, לתן מידה ושיעור להמון עניינים פרטיים. הוא צריך לקחת בחשבון המון עניינים, המון סוגיות, שמתמצאים לאט לאט, עושים איזה ממוצע, איזה חיבור נכון, בין דברים כלליים רבים, שנותנים מהם ונותנים להם כוח ולח, כן, עוצמה וכוחות. צריך ליצור לאט לאט את החיבור, איך ממזגים בין צרכים שונים, תביעות שונות, שכולן נכונות. אז כן, זה לא ראה לימודית לבדל, זה לא רק איזה פסק הלוכה, אתה צריכה לבוא, רק ממקור עיון גדול ורחב ידיים, זה לא רק הלכה עם מחשבות, זה מסקנה של עוז מלך. אני, פסיקה על חזות, זה פסיקה שהיא מבטאת עמדה מלכותית, עמדה כוללת, עמדה שראה איתה את כל הצדדים של הסוגיה, והכריע איך ליישב בין כולם. זה ממידת המלכות של התורה, התורה היא נקראת תורת השם תמימה, שלמה, עם כל הצדדים, ולכן עליה נאמר בספר משלי, בא מלכים ימלוכו. התורה מרוממת את צד המלכות שבאדם. מן מלכי רבנן, כן.
שכותב, נותן להם כוח ולח?
ולח. חיות. לחות.
חיות?
כל מי עובש.
אבל, למרות ההתפעלות של רבי זרע מארץ ישראל, לא ככל החיזיון המתגלה בפנים הנשמה לארץ חמדה, מקור גי חיזיון ארץ ישראל, ירושלים, נקראת גי חיזיון. שם יש דברים, אין, עולם, מאחורי הלכה כזאת אתה מגלה עולמות שלמים. אבל זה לא אותו דבר, זה לא דומה לאלה הרגשות השכליות, הקולות מרחב גדול, רב וניסה, אבל מכל מקום המשפילות לשבת, המדרגות היותר נמוכות שבצורכי החיים, המעשיים, המוסריים. כל זה, עד כאן זה... זה כאילו החיבור בין רגשות לבין הצורך המעשי. יש הבדל בין מה שמתגלה בארץ ישראל על ארץ חמדה לבין מה שמתגלה, מה שמורגש על אדמת איך הרבי חשוכה. בבל נקראת הרבי חשוכה. זאת אומרת, יכול להיות שאותו פסק הלכה יופיע גם בבבל, אבל כשהוא יופיע שם זה לא תהיה באותה, זה לא יהיה באותו גודל, זה לא יהיה מתוך אותה עוצמה של איך לחבר רעיונות שלמים. ולכן גם אם בבבל יכוונו לפסק הלכה, אז זה יהיה חיבור מלאכותי, זה לא יהיה חיבור אמיתי, אורגני של רעיונות. ולכן כשאומר לו תרגמה אריך בבבל, מה זה תרגמה? שמואל בבבל, אז עכשיו מדויק, בבל, אריוך, אריוך, רשי אמר פה, מה רשי אמר? מידת מלך. נכון, ראיתי בחינה מלכותית כזאת, יכולת הנהגת מלכות כזאת, הכרעה, ראיתי בבבל. אבל זה לא אותו דבר, זה תרגמה, זה תרגום. זה לא, נכון, זה אותה פסק וזה, גם שם העמידת מלכותית, אבל זה לא אותו דבר, זה תרגמה. כי אין תרגום נשמע שם, ולא אופי מקורי. שמע, בכל אופן, אבל הוא אמר לו, אישר. כן, אישר, מה זה אישר? אז אנחנו אומרים אישר כוח, כוונה מתאים. אבל הוא אומר יותר מזה, חיים פנימיים אני מרגיש. אישר, הכוונה זה יפה מאוד. אפשר, זה מה שאני שומע פה, מה מאחורי הקלעים של מה שאתה אומר. מקור החיים של דבר השם זו הלכה. וכך אמנם תרגם האריוך זה שמואל. שמואל, שהוא מצד אחד יש לו בעל שכל מעשי, והוא גם שכל עיוני. הוא יודע לחבר גם את הצד המעשי של החיים, גם עם הרעיונות הרוחניים של החיים. הוא מתמם, משלים בתמימות, מחבר את החזיונות כולם למסקנה אחת, מכוח כללותו האדיר והחכים. כן, שמואל היה אדם מופתי. אדם שידע לחבר המון עולמות באישיות שלו. שמצד אחד הוא ידע שביל לדרכיה, הוא היה גדול באסטרונומיה. ומה אומרת שהוא יודע את כל מה שקורה בעולם, בכל הכוכבים וזה. זאת אומרת, אדם עם רוחב כללי מאוד גדול. ועשו תדרה בילדים, מצד שני הוא היה רופא. הוא היה רופא גדול. וגש כלל נוסף, שאילך את הקוותי בדינה, בכל עינים משפטיים, בדיני נזיקין, בדיני ממונות, הלכה כשמואל. זה אדם רב גוני, גם אסטרונום, גם רופא, גם דיין מדהים, דמות כזאת כוללת, או, יש משהו בבבל שככה קצת מזכיר את מה שאנחנו, אומר רבי זר, מה שאני שומע פה בארץ ישראל. אמנם בזה עוד ההגבלה מדויקת כל צורכה. רק הצד האחד, עד כמה לרדת מהצדק הנשגב של תורת חסד כללית ורוממה, המתנסית בקדושתה ביום שבת קודש, עד ההשגחה על צער בעלי חיים, זה נובע ממקור הוראה, אפילו תהיה עיונית, רק רוממה ורחבה. אמנם הצד המוגבל הנמרץ שבצד המעשי, להבחין כמה הירידה טובה היא וכמה היא כבר מזקת, כלומר, אנחנו מבינים שצריך לחבר בין קדושת שבת לבין צער בעלי חיים, זה הבנו. עכשיו כשיורדים את הפרטים הקטנים של צער בעלי חיים, צריך עכשיו פה לרדת לצד המעשי ולדייק מתי זה טוב, כמה צריך ללכת לקראת בעלי חיים וזה ירידה בשבת, וכמה, אופה, פה כבר ירדת יותר מדי, זה כבר לא מצליח לבעלי חיים כל כך, וכבר ירדת מקדושת השבת יותר מדי. בין הסרת צער לסיבוב עונג. יש הבדל בין למנוע צער מהחיים, לבעלי חיים, לבין לצאת להם עונג. הטרסקל הוא דבר שכנראה יצר, היה יוצר עונג לחמור. כמעט זה טרסקל, זה היה מין, מין מתקן כזה, ששמים לו את האוכל באופן כזה שלא צריך להתכופף, החמור. אלא בתוך המתקן מחובר לו לראש, כן, אבל על, על, על הצוואר. ואז הוא לא צריך להתכופף, האוכל פה מונח, הוא רק אוכל ככה כל הזמן. נראה לי שיש במקומות כאלו באירופה, קושרים סקים כאלו לשוס, הוא אוכל מתוך הסק. אז זה המין מתקן כזה. אז המרדת זה להסיר צער, שלא יהיה לו קר. הטרסקל זה לסבב עונג. אז שמואל דייק. כלומר, לא רק שאני מחבר בין שני ערכים, צריך לדייק בדיוק בדיוק איפה העמידה המדויקת. צריך עמיתת כוח הכרעה מעשית שבא מכוח, מעומת כוח העיון הנשלם בכל עובו וצדדיו, שרק תרגום יכול להיות מבזל. בארץ ישראל אנחנו מצליחים להכריע ככה, בחוץ לארץ, שמואל, אם הוא הצליח לקלוע בדיוק למינון הנכון, זה תרגמה. כמו חיים חדשים נראים בדברים בארץ חיים. כשאני מגיע לארץ ישראל, אותה הלכה שהכרתי כבר, פתאום נראית לי, אומר רבי זרע, אותנים חדשות, ראוי לקרוא מעומק הלב עליהם אישר. אישר, כוח חדש. אמנם, כבר תרגמה, הוא איך בעובד. אבל מה רב ההבדל בין ההורה המוצצת, כן, שמתנוצצת שמה, לבין שומע אור כהה בין ארץ ישראל, לבין בזה, לבין אור זורח מזה, בישמע דברים מקומם הראוי להם, מציון נכלל יופי, בציון זה המקום ששם מופיעים הדברים הכלליים, היפים, השלמים, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו, היכולת לחבר בין שמיים לבין ארץ, יספו לי חסידיי, קורתי בריתי עלי זבח, לחבר בין הדין לבין החסד, זה מופיע בארץ ישראל. אז למרות שגם בחוץ לארץ שמואל אורה ככה בכוח המלכות שלו, אבל זה נראה, נקרא כתרגומה.
אבל
שמואל
יותר דייק
לא, הוא אומר לא, רבי בנימין גם דייק, רב לא דייק, רב הוא לא דייק עד כדי כך, אבל רבי בנימין דייק בדיוק. אמר, אתה רואה את הדיוק הזה, אתה מדייק אותו כי אתה ארץ ישראל, אתה יודע בדיוק להבחין את המינון הנכון. שמואל גם אמר ככה, אבל זה מתרגומה, הוא הצליח גם לקלוע על הדיוק הזה, אבל זה לא באותה חיוך סוגיה. סוגיה קצת ארוכה, נתחיל אותה, סוגיה חשובה מאוד מאוד. תנור הבנן, מעשה באדם אחד שמתה אשתו והניח הבן לינה ולא היה לו שכר מניקה ליתן, אני גדול, נעשה לו נס ונפתחו לו דדים כשני דדי אישה והניק את בנו. אמר רב יוסף, בואו רואה כמה גדול זה שנעשה לו אדם זה, נעשה לו נס. אמר לאביי, עד הרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי מעשה בראשית. זה לא כל כך שפות גדולה. היחס לניסים, האם ניסים זה דבר מבורך לעשות דברים נגד הטבע, או שזה רק דווקא דבר שלילי? מחלוקת בין רב יוסף לבין אביי. הנס והטבע, היחס בין הנס לטבע. הנס והטבע מידי יוצר אחד כונן. קודם כל צריך לדעת שהנס והטבע זה שני צדדים של אותו, של אותה יד מכוונת. צור כל עולמי ברוך הוא. אין סדר, אין ציור של פועל אשר לא חקרו החוכמה, החסד, הגבורה בתפארת האלוקית, לגלות בהם אור טובו והדר מלכותו. כן, כל חוק הכי קטן, כל סדר, כל זווית פה בעולם, כל הטבע כולו, זה הכל תוצאה של החוכמה והחסד, התפארת האלוקית, של הטוב האלוקי והמלכות האלוקית. אין הבדל במובן הזה בנס לטבע. כמו שהנס, אנחנו ודאי רואים בזה גילוי של רצון השם וגבורה ותפארת, גם הטבע בדיוק אותו דבר. ההתפתחות והדליגה, זאת אומרת, הסדר הרגיל של הטבע, זה התפתחות. או דליגה, משהו שהוא יוצא מסדר הרגיל, דילוג, נס. הסדר המכוון, ומה שיוצא מהסדר המכוון, שנראה מקרה, מקרה יוצא מסדר הרגיל, כולם יחד ישקלים. אין הבדל, מצד ריבונו של עולם, אין הבדל בין נס לטבע. מצד ריבונו של עולם, כולם משקלים הרי בשיקול דעתו של אל דעות ברוך הוא, להוציא כלי למעשה, להפיץ זרם חיים וטוב. אז מצד ריבונו של עולם, קודם כל צריך לדעת, אין הבדל בין נס לטבע. אלא שאנחנו, לפני ההרגל, אנחנו מחלקים, נחלק בין נס לטבע. זה חילוק שלנו. מה מחלק בין נס לטבע? מה היסוד החילוק? על פי ההבדל שבין התמידיות והמקרה הרחוק. אבל כהכלל, כן יוצא מן הכלל, מצד האמת, גם הדבר הכללי הרגיל וגם החריג, יחדיו יעשו חטיבה שלמה. כן, הנס והטבע בחוברת התקשרו למעשה שלהם, צריכים להבין שזה מערכת אחת, הנס והטבע, שהם כולם פועלים בתיאום, זה לא סתירה, זה תיאום מלא שריבונו של עולם משתמש בכלים שונים בשביל לקדם את העניינים שלו. אמנם הורגנו לחשוב, כי רק לצורך דבר גדול וכולל, משהו מאוד משמעותי יעשה נס. אבל עלינו לדעת שכאשר אנחנו מקיפים מבט כללי על החיים, לא נדע להגדיר בין דבר גדול וקטן. מה זה דבר גדול על דבר קטן? אף אחד לא יודע להגדיר. אדם שניצל ממוות, בשבילו זה דבר מאוד גדול. ולפעמים יש דברים היסטוריים שבסוף מדבר שהם לא כל כך משמעותיים. אי אפשר לחלק בין דבר גדול לדבר קטן. הכל מתקשר יחד.
זה אומר גם כולל? כלל ופרט אולי נכון להיות נכון?
לא, הוא לא אומר.
דבר גדול וכולל.
כן, אבל הוא אומר, מה זה כולל?
לא יודעים.
לא יודעים. אתה לא יודע מה זה כולל. יכול להיות הבן אדם, יצל את הבן אדם אחד, אבל המשמעות של זה היא עולמית. כן.
אבל זה נראה סיכון, אתה רואה את
זה. שמה?
אתה להגיד טוב, אני תהיה בידה, אני יותר חשוב מנענות כל מיני.
לא, לא יודע.
יש מדרגיות חשיבות של
כי כשאומרים לנו אותם שאנחנו מקבלים בהם הכרעה, אז יש לנו מדרגיות. אבל אם היכולת שלנו להגדיר דבר כיותר פלאי, מה זה דבר פלאי? כל יום נולדים מלא ילדים, זה פלאי. אנחנו תרגלנו לזה, אז אנחנו לא אומרים פלאי, אבל האמת זה כן פלאי. ואת אדם שרואה לידה, זה נס, אני אומר שרואה בעיניים, זה ממש מדהים, זה נס גדול. זאת אומרת, אלא מה, שבילה שהתרגלנו לזה, וזה נראה לנו דבר פעות, אז אנחנו לא מתפעלים. זה מה שאומר שהמושג התפעלות, רגשית, אני חושב שהוא לא בא עכשיו לדרג חשיבות, לא יותר חשוב עם מה שאתה מדבר, הוא בא לדרג, לומר שהמדרג שאנחנו עושים בהתפעלות, להתפעל מדבר, התפעלות שלנו היא לא תמיד יש לה על מה להתבסס. כי אנחנו לא תמיד מבחינים באמת בין דבר שהוא גדול וקטן. יכולים להבחין. הכל מתקשר יחד, הכל מתעלה ועולה. אין דבר קטן שבקטנים, שבמובן מסוים לא יכול להיות יסוד מוסד, יכול להיות בוורסיה מסוימת, בסיס, בדברים מאוד גדולים. אין הבדל ביניהם, כי אם בין רבבות אלפי שנים, פחות או יותר, שאין כטיפה אחת בים הנצח. זה כמו שאתה תגיד מה ההבדל בין אלפים לרבבות של שנים. מול הנצח זה לא נפקא מינה. על כן, במקום אשר חוכמה עליונה תקבע יתד לעשות נס. להראות כוח חיים שדליגה בסדרי הטבע. כשאנחנו רואים נס פתאום, אין לנו להתפלא, גם כן אם יחד לתכלית נראה בינינו קטן ודל. זאת אומרת, אם תראה ניסים לטובת דברים שנראים פעוטים, קטנים, אל תתפלא. כי אתה לא יודע מה זה דבר קטן ומה זה דבר גדול. יש ניסים גם לדברים מאוד נקודתיים, לבן אדם פרטי, לאירוע פרטי, יש דבר כזה. אז קודם כל, כל זה בשביל להגיד את המושג הזה, שניסים יכולים להיות לא רק בדברים שאירים לנו מערכתיים, ניסים יכולים להופיע בעולם גם בדברים שנראים לכאורה קטנים ודלים.
למרות שזה דבר קטן, או בזה שאנחנו לא יודעים שזה דבר קטן, לעבדות לעתנו ולעתנו זה נראה דבר קטן, או בזה שזה דבר
גדול. לא יודעים.
זה כן דבר
גדול. כן, אם יש נס, סימן שהקדוש ברוך הוא יש פה איזה עניין. זה
לא
יעשה
ניסים על דברים קטנים, באמת?
למה בזה בעת?
כן.
תמיד מוצא
שזה שזה גם מתחבר
עם
נס. כן, הרבה טעמים, כן. כן.
באמת יש נס בטבע או שזה...
כן, בטח יש נס בטבע.
דברים שיותר התרגלנו פחות
התרגלנו. כן, אבל אנחנו כן מחלקים בין נס לטבע.
נקודה. רק מצידנו?
כן, מצידנו זה חשוב. אנחנו... העולם ההכרתי שלנו הוא עולם חשוב. אנחנו לא מזלזלים בזה. יש לנו מחלקים בין נס לטבע. רק צריך לדעת שמתי נס יופיע אנחנו לא יודעים להגדיר. זה מה שהוא בא לומר. לתת עכשיו נוסחה, מתי נס אמור להתבטא, לחול במציאות, אין לנו נוסחה. כי אנחנו לא יודעים למיין את העולם, ולומר, זה מקרים שראו בהם נס, אלה מקרים שלא מגיע להם נס. קשה לנו למיין.
אני יכול להיות שאני אגדיר משהו כנס למישהו
אחרי. גם יכול להיות.
זה
מחוץ
לסדר.
כן,
זה פיקוח.
אז הנה, אנחנו נכנסים לעניין. זה יהיה לנו לידע, שאין לנו כלל כל דבר קטן במציאות, כי הכל גדול, יכול להיות שיש גודל, יש פוטנציאל גודל בכל מיני דברים, הכל יוצא מיד אדון עולם, שמצב גדולים אדם חקר, ונס נכון הוא לעשות אפילו מוחות הבנייה של גוף האדם, גם לטובת יונק שעדיין אחד לחלקלו, הנה, עובדה, קודם כל עובדה היסטורית, נתון, היה בן אדם אחד שנעשה לו נס, השתנה לו הגוף, בשביל מה? בשביל תינוק אחד, עובדה, הנה בשביל תינוק אחד, הקב"ה הפך את העולם. הפך את הטבע. הנה, מצאנו נתון, יש דבר כזה, ניסים פרטיים, ניסים של מכורה קטנים. הוא רק סך הכל תינוק, זה לא עכשיו שהקב"ה גאל את העולם.
מה עם משה רבנו?
מה?
מה עם משה רבנו?
כן, אז אם זה משה רבנו, אז אומרים, טוב, משה רבנו זה אירוע עולמי. אבל הוא, מה, לא כתוב שהתינוק הזה...
לא עושה ניסים כאלה גם.
נכון, נכון. יש בטח על זה, זה צפייה מקדם. יש, זה לא סתם, יש איזו סיבה. למה התינוק הזה? הרי יש הרבה תינוקות שלא זכו. בטח זה לא היה המקרה היחידי. יש, בעולם קוראים עוד כמה מקרים כאלו בשנה, וזה לא קורה. למה דווקא התינוק הזה זכה ש, של אבא שלו פתאום יכול להעניק אותו? יש איזו תוכנית צפייה מקדם, מאז, כמו שהרמב״ם אומר, שכל הניסים נקבעו מימי בראשית. נקבע מראש, זה הזמן, זה המקום, זה האיש, שפה מתאים, ראוי להיפגש, מה זה עושה מקרה לסדר. הקב"ה בחור מראש תכנן שבתנאים מסוימים צריך שיופיע נס. למה? גדולים מעשי השם. דרושים לכל חפצים. אמר רב יוסף, אם התגלה נס דווקא בבן אדם הזה ולא במיליון אנשים אחרים, סימן שהאדם הזה אדם גדול. והורא כמה אדם גדול.
כי אמרנו שנס זה קורה רק לדברים גדולים.
נכון. התייחדות של איש מיוחד שבו דווקא יעשה הנס, אף על פי שוודאי הנס ככל פעולה מקושרת מאוד את המציאות, יש לו תכלית כללי מסודר וערוך, נכון שנס יש לו איזה מגמה, כן? כל מקום ההתייחדות האישית, זה שדווקא הוא זכה לנס הזה, ולא פלוני אחר, יש עם הדברים מיוחדים, בטח יש פה איזו סיבה מיוחדת.
אולי הבן שלו הוא גדול.
אולי?
אולי.
כאשר ישנם אנשים קטנים, שאין טיפוס הכלל ניכר בהם כל עיקר, זאת אומרת, אין טיפוס הכלל, הכוונה, אין משהו כללי שיכול להתבטא בזה. כן? אדם שהוא באמת קטן, 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 אז אין שום, לכאורה נראה שאין שום משהו כללי ששווה במרכאות לעשות בשבילו נס שיצא לפועל פה. הוא קטן והוא יישאר קטן, זה משהו מאוד מאוד קטן, אז אין איזה מגמה כללית, איזה משמעות ציבורית, לא יודע מה שתצא מזה. אז לא הגיוני, אינם ראויים שתחול אל אדם בהם פעולת הנס. מישהו שהוא באמת קטן, זה מה שאמרת קובי, כן? מישהו באמת באמת קטן, הוא לא ראוי שתחול על ידי נס, כי נס בועלת פה עניין כללי, נס זה חריגה, בגלל שזה משהו מאוד חשוב, מאוד עקרוני, שבשבילו שווה לעשות חריגה בטבע. רק בעל נפש גדולה שיש לה ערך כללי ראוי להיות נס נעשה בו.
הרב, הוא אומר את זה על הביטוי של כמה כמה גדול אדם זה?
בדיוק, אדם זה, נכון.
מדבר על האבא או על הבן?
אוקיי, אמרתי, יכול להיות האבא, יכול להיות הבן. מה שמעניין אותנו, אבל בין כך ובין כך, זה שיש פה מישהו פה, מישהו פה בתמונה מיוחד, גדול, שווה בשבילו לעשות נס, לא בשביל כל אחד עושים ניסים. רק אם עושים ניסים בשביל מישהו, כנראה שיש לו פוטנציאל, יש לו משהו פה, יש איזה אירוע גדול שצריך להתרחש.
רב יוסף אומר ש...
זה רב יוסף, זה מה שרב יוסף אומר. כנראה ראוי להיות נס נעשה בו, שכוח הכלליות הוא מגלה את הצורך בשינוי סדר קבוע עצמי, כי לשנות את הסדר... רק משיקולים מאוד כלליים, לא סתם ככה, לא משנים את הסדר. זה מצד אחד.
לפי זה להגיד שכל הניסים הפרטיים בתנך זה...
סימן שהם אנשים גדולים, כן. הנה למשל, הזכרת את אליהו, אליהו החייה את הבן של הצרפתית, אז זה יונה בן אמיתי. אלישע החייה את הבן של האישה השונמית, יצא מזה חבקוק.
בעצם אין הספרטים.
אנשים מיוחדים. אם קורה נס פרטי, סימן שיש לו איזה מסור כללי. תחפש את המסור הכללי שלו. תצא ממנו, חפש או ש... אמור כנראה להתגלגל מפה איזה, איזה אירוע כללי מתישהו. כן. לא תמיד אנחנו יודעים איך זה מה.
גם היום?
כן, גם היום. מאוד יפה, ממש יפה. כן.
הדוגמאות שהרב אמר, זה לא
משהו,
אומר שאין
טיפוס
הכלל ניכר בהם, שאם
נראה נס... אם אתה רואה בן פרטי שהוא לא, בשום דבר כללי, לא הגיוני שיש שם נס. זאת אומרת, אם יש נס באיזשהו מקום, מסתבר הדבר שיש פה משהו רציני.
אז חבקוק דווקא זה כן מדבר שטיפוס
הכלל. נכון, אז לכן זה הגיוני שיש שם נס. נכון, לא. הזוהר אומר שזה היה חבקוק. זה הבן של... האישה שהוא נמת לא כתוב השם שלה. מגיע סיבה טובה.
הוא יכול להיות אפילו שהסוגיה עצמה התגלגלה על ידה, שאלה למה התגלגלה על
ידה. לא, לא דווקא. אומנם, עם כל הגדולה שבנפש, אני נזכור תמיד שעבת הטבע המסודר וחינו הפנימי, יסוד מוסד לחוכמה. מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שמאוד חשוב הטבע. זה יסוד מוסד לחוכמה, לשיחה קדושה בעוד אלוה, ויושר לבב. טבע זה לא מאוד חשוב. כי טבע זה מרגיל אותנו שיש חוכמה. ואז אנחנו יכולים להבין את השיטות, איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה שיטתית, וזה גם מיישר את הלב. על כן מציאות הניסים הוכחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני האדם, ניסים מצד מסוים אבל זה חיסרון, שמצד עצם טבעם היו נוטים אל כל משהו נגד השכל והיפוך היושר. על כן הם צריכים הדרכה כזאת שתשפיע בהם השפעה של היפוך סידור הטבע שלהם, שינצח השכל והמוסר את שירות הלב הטבעי, הסתכלות בפילי אדון קול בריסות הסדרים הקבועים הטבעיים למטרה עונה נזכרה מוסר וחוכמה, מנסה את הנפש מתוך עומק השפלות של החפץ העצמי שלה אל הכבוד והמעלה. כלומר, הוא אומר, יש קצת חשבון אחר להגיד שמה זה ניסים. עד עכשיו אמרנו ניסים, זה בשביל איזה מגמה כללית, אבל הוא אומר, זה בכלל שצריך ניסים בשביל מגמה כללית, יש איזה חשבון שלילי, כי האנשים רואים שבלי ניסים אז יש להם שרירות לב טבעי והם לא מתעוררים. ומה הוא גורם לאנשים להתעורר קצת, לשים לב, להסתכל באדון קול, בזה שיש חוכמה, מגמות אלוקיות פה בעולם? דווקא שהורסים את הסדרים הטבעיים, אז פתאום נפתחות העיניים, כנראה שיש פה משהו יותר גדול, יותר משמעותי בחיים. זה קצת מרים את הנפש מעל השפלות של הקטנות של החיים. וזה עצמו גירעון גדול, שאדם זקוק לניסים כדי לפתוח את העיניים. כל זמן שאדם מצד עצמו כל כך שפל לטעות, עד שהטבע שבליבו עצמו, שהוא נשאר רק עם הטבע, יכול להיות נוהג אותו בדרכי חושך. אדם יכול להיות בדרכים אפלות, עד שרק אז יירפא על ידי עתימו את ממשלת נפשו לממשלה אלוקית שבשינוי סדר בראשית. מתי הוא מתעורר? אדם שם לב שיש פה עוד דברים בעולם חוץ מהחיים הקטנים שלו, שתום רואה, יש פה הנהגה אלוקית, סידוי סדר בראשית, הפתאום אדם פותח את העיניים. זה חיסרון. המגמה התאורה שאין עם הגירעון, האידיאל היה שישוב הלב לטהרת טבעו, שאדם ידע לשוב לטהרת הלב, להתקן עצמו מבחינה מוסרית, והחפץ היותר טוב ונשגב יהיה שווה עם החפץ הטבעי של האדם, שהיכולת של האדם להתרומם מבחינה מוסרית תהיה על פי הטבע, לא צריך לשנות את הטבע בשביל להתרומם מבחינה מוסרית. ואז כבר ההדרכה יותר נפתעה, ההדרכות הרוחניות הגדולות לא באות בצורה של ניסים, אלא בא עם הדבקות יותר נונה, דווקא כשנשארים עם הטבע הסידורי, נשארים עם הטבע הסידורי ואהבתו בלי שינויים, היותר אידיאלי
שהדרכות המוסריות של האדם, האדם מתקדם מבחינה מוסרית, כל הזמן מתפתח, מתוך המפגש הפשוט עם הטבע הוא מתפתח, הוא לא צריך ניסים בשביל להתעורר. על כן... מה? לא הבנתי מה זאת אומרת. לפתוח את העיניים. אדם היה ראוי שיפתח את העיניים להתקדמות רוחנית, לא בגלל ניסים. אתה לא רואה הטבע עם המון חוכמה, רכס ויושר וצדק. אז זה עצמו מעורר אותו לתאר את ליבו, להתקדם. למה צריך להפוך את העולם בשביל שאדם יפתח את העיניים? זה חיסרון. אז עם כל הגדלות שאנחנו מרגישים בניסים, אין לנו צריכים לשכוח, היא רק תתפלא עליהם. אבל האהבה, מה אוהבים באמת? נאהב את הטבע. הטבע זה יותר חשוב מעלה. את החוק הכללי התדירי, הוא הקבוע, שבו חקק צור עולמי באוכלות עולמו על ידי עד. מה יותר אוהבים? ניסים או טבע? אומר רב, צריך לאהוב יותר את הטבע. כי רואה, אתה רואה שהטבע זה החוק של המלך, החוק השגרתי. אז שם המלך בעיקר נמצא. איפה המלך נמצא? בעיקר בשגרה, בחוקים, בסדרים. שם בעיקר ההנהגה האלוקית נמצאת, הרצונות האלוקים נמצאים שם. השם בחוכמה יסד הארץ, עיקר החוכמה האלוקית, עיקר האחים האלוקיים, נמצאים לא בניסים, אלא דווקא בטבע. עם כל הגדולה של מי שנעשה בונס בעצמות הווייתו וטבעו, עם כל זה נחוש גם כי אין תחושה של סוף סוף שפה איזה גירעון. למה זה שצריך בעולם ניסים, זה עצמו חיסרון גדול. למה צריך ניסים? השתנות יתראה בראשית. אנחנו יותר נאהב וחולב את השלמות הגמורה שאין עם הגירעון. מוסר טהור שנובע מתוך הלב, לבשר, תתי תורתי בקרבה ולבם הכתבנה, בלי צורך בסניסים. יד השם הנוהגת בטבע המסודר והקבוע, רואים את יד השם, ברור מה אתה לא רואה יד השם, בתוך הסדר. תהיה גלויה בעודה והדרה בלב כל בשר. כן, אנשים אומרים, פתאום נזכרים, שאדם אומר, יש נס, מה, יש אלוקים. אדם רואה נס, יש אלוקים, הפוך. זה שהטבע עובד כל הזמן, זה יש אלוקים, זה דבר מדהים. העולם עובד כל הזמן, כל החוקים עובדים, זה מדהים. כן. נס, אומרים, כשרופאים התייאשו ממישהו והוא נברי, אז אומרים, רואה, אלה שלו, הקדוש ברוך הוא נמצא. אבל הפוך צריך, זה שבכל כך הרבה מקרים הם מצליחים. זה הקדוש ברוך הוא נמצא, הוא נתן חוכמה ונתן סדרים, להודות להשם. על הטבע צריך להודות. לצד ההכרה, זה מי שכל פיסה את נתיבתה, ושוברה את קירות הברזל שהפסיקו את מהלך הורד בתשבלות הרשע. כל הרשע צריך לשבור את קירות הברזל, אז צריך על ידי תילי ניסים. ניסים מהנצח ניסים, פרוב. אנשים עם קיר ברזל, עם שפלות, צריך לנפץ להם את האטימות על ידי ניסים. אבל האידיאל הוא להתרומם בדרך רם ונעלה יותר מכונס ופלע. ופלט. אנחנו צריכים עוד לסיים את זה. אז יש פה בעצם שני חוזים של הסוגיה. מצד אחד, כשמתגלן זה נכון שזה בא ללמד לנו משהו גדול. וזה רב יוסף אומר, כנראה שיש פה גדלות פה. מצד שני, עצם העובדה שיש ניסים בעולם, שככה לומדים דברים גדולים, זה עצמו חיסרון. היה יותר טוב שנלמד דברים גדולים, בלי טוב בניסים. וזה הבא יבא להדיש. תזווית הזו. יום טוב.